מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ממנועי הכסף. התחלנו את השבוע עם חדשות מעולות לכלכלה הישראלית. דירוג האשראי שלנו עלה והציב אותנו בין 28 הכלכלות הטובות בעולם, לפחות מבחינת דירוג האשראי. אבל בדוח של S&P, אלו שהעלו לנו את הדירוג, הייתה כוכבית. והכוכבית הזאת אמרה המצב הביטחוני. וזה בעצם מחבר אותנו למה שקורה היום, ומפה גם נדבר היום בפרק גם על מה שקורה בעולם, ועל ההשפעות הצפויות לדולר ולבורסה שלנו. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אז המציאות הישראלית תופחת לנו בפנים ומתחברת לכלכלה הישראלית.
כן, אנחנו עוד פעם בתקופה של מתיחות בדרום. אנחנו לא רואים בינתיים את ההשפעה על הבורסה, כמו שלא ראינו דרך אגב בסיבובים קודמים. הסתכלתי היום על תקופת צוק איתן. בצוק איתן, כשהתחיל המבצע, אז ראינו ירידות, יומיים בבורסה, שלושה ימים לאחר מכן, השוק חזר לרמתו לפני המבצע, השקל דולר בכלל לא הגיב. המשקיעים מראים סך הכל אפתיות למבצעים האלו, אני חושב בסופו של דבר גם בצדק, כי השפעה לכלכלה הישראלית של מבצעים כאלו בעזה היא שולית, אפילו אפסית. זה לא לבנון השנייה שחלק גדול מהמדינה פשוט לא עבד, זה בטח לא תקופת האינטיפאדה השנייה, שהכלכלה מאוד נפגעה ונכנסנו למיתון, ואם אין השפעה כלכלית, אז בסופו של דבר אין סיבה לשנות את שווי החברות.
רגע, אבל תסביר לי רגע. אנחנו עכשיו בעיצומו של מבצע, אפילו בין אם אנחנו הפסקת אש או לא הפסקת אש, כל גיחה של מטוס עולה כסף, כל טיל שאנחנו יורים על מנת למנוע שהטילים יפגעו בנו עולה כסף. הכל עולה כסף, גם ימי מילואים, גם הצבא. איך זה לא משפיע?
אז בסופו של דבר, באמת צריך לשים לב, וזה מתקשר לנושא של דירוג האשראי. אנחנו אחרי שנים ארוכות, שבהם המצב הפיסקלי, או המצב התקציבי של ממשלת ישראל, הולך ומשתפר. הממשלה התנהגה בצורה, צריך להגיד, מאוד אחראית בשנים האחרונות, עם גירעונות מאוד נמוכים, מה שאפשר ליחס חוב תוצר של ממשלת ישראל, לרדת לרמה של פחות מ-60%, שזה מאוד מרשים, זה מה שהביא בסופו של דבר להעלאת הדירוג. כשאנחנו מסתכלים על המצב היום בדרום, אז אין ספק שיהיו לזה עלויות. השאלה אם העלויות האלו יביאו לאיזושהי חריגה מאוד, מאוד מהותית בתקציב, בגירעון גבוה, בצורך בגיוס חוב, מה שעלול להביא לעלייה בריבית, התשובה היא כנראה שלא. אבל אני רוצה כן להגיד שאם אנחנו מסתכלים על העלאת הדירוג, עלת הדירוג, כמעט כמו תמיד, חברות הדירוג מגיבות בדרך כלל למה שהיה. ובאמת היו שנים של גירעונות מאוד נמוכים. אבל כשאני מסתכל קדימה, אחרי כל ההבטחות התקציביות של השנים האחרונות, אני לא בטוח שהמצב הזה יישאר. אני אפילו יכול להגיד שאני חושב שבשנים הקרובות אנחנו נראה את הגירעון של ממשלת ישראל נע באזור של 3%, אפילו מעבר לזה, כשהיעד הוא שהגירעון ילך ויקטן מ-2.9 ל-2.5, כך שיכול להיות שבהיבט הזה, מה שראינו בעשר שנים האחרונות לא בהכרח יחזור קדימה.
גירעון גדל, זו השלכה של הוצאות גדולות יותר ביטחונית?
גם, אבל לא רק, כי בשנים האחרונות ראינו בעצם כל מיני הסכמים שהממשלה עשתה בנושא שכר במגזר הציבורי, עם בנושא של העברות לנכים, ראינו עוד ועוד בעצם החלטות ממשלה, שהמשמעות שלהם היא בסופו של דבר הגדלת ההוצאות. עכשיו, זה היה בסדר, כל עוד גם ההכנסות גדלו. וראינו בשנים האחרונות, א', כלכלה שצמחת בקצבים מאוד מהירים, מה שהביא לגידול בהכנסות, אבל ראינו גם כמה דברים כאלה חד פעמיים, אם זה חברות ענק שנמכרו ויצרו הכנסות גדולות ממיסים כתוצאה מהמחירה, אם זה המבצע שהממשלה עשתה על חלוקת דיבידנד, הממשלה באה ואמרה לחברות, בואו, תחלקו דיבידנד, תחויבו במס, אבל במס מופחת, וראינו באמת בשנה האחרונה הכנסות אדירות, הרבה יותר ממה שציפו, אבל המשמעות היא פשוטה, שבשנים הבאות, החברות האלה כבר חילקו את הדיבידנדים, בשנים הבאות בעצם ההכנסות ממיסים עלולות להיות פחות ממה שמצפים, וההוצאות מצד שני גדלו, וכשההוצאות שלך גדלות וההכנסות לא, או לא באותו קצב לפחות, אז הגירעון הולך וגדל. אני לא חושב שזה ישנה משהו מבחינת רמת הדירוג, כי בסופו של דבר הכלכלה באמת צומחת, אבל זה כן מעמיד בסימן שאלה את היום שאחרי. מה יקרה כשאנחנו נראה פה האטה כלכלית, וההוצאות של הממשלה יישארו כפי שהן, במצב כזה הממשלה תצטרך למצוא דרך להגדיל הכנסות. עכשיו איך הממשלה מגדילה הכנסות? הכי קל, מעלים מיסים. זו הדרך הכי פשוטה, הדרך הכי מהירה, אבל זו גם הדרך הכי בעייתית בתקופה שדווקא אתה בהאטה כלכלית.
וגם בתקופה שאתה לפני בחירות.
ובטח בתקופה שאתה לפני בחירות, אז זה עוד פעם, זה לא בטוח שזה נראה את זה בשנה הקרובה, כי באמת הכלכלה נראה טוב, שיעור אבטלה מאוד נמוך, חברות פשוט מדווחות חודש אחרי חודש שקשה להן למצוא עובדים, זה אומר שהשכר עולה, בהמון ענפים אנחנו רואים קצב עלייה מהירה בשכר, ולכן בשנה הקרובה אני לא חושב שנראה איזושהי בעיה בצד של הממשלה, אפילו עם מבצע בדרום, שיש לו עלויות כמובן, אבל לאחר מכן, בסופו של דבר, התחזית הכי קלה לתת, זה שמתישהו יהיה מיתון. אני לא יודע מתי, אבל מתישהו יהיה מיתון. ואם נגיע למיתון הזה, עם גירעון גדול, ועם חוסר יכולת של הממשלה להגיב למיתון, על ידי בעצם תמרוץ של המשק, דווקא בתקופה של מיתון, אתה רוצה להגדיל הוצאות, אתה רוצה להוריד מיסים, לשכנע אנשים להוציא יותר כסף, דווקא בתקופה כזאת לעשות הפוך, להעלות מיסים או להקטין הוצאות, להתחיל לעשות קיצוצים, זה מאוד בעייתי, כי זה עוד יותר מחמיר את המחזור הכלכלי, וזה בעצם מונע מהממשלה להשתמש בכלים שיש לה, כדי לשמור על כלכלה שעובדת בצורה מהירה יחסית.
בוא נדבר טיפה על הדולר. אני יודע שאתה תמיד אומר שאתה מאוד קשה לחזות או לצפות מה יקרה לדולר אפילו בטווח הקצר ובטווח הארוך, אבל תראה, שאלו, לפני שאלו את הדירוג וזה היה ידוע, אני חשבתי וטעיתי שברגע שיעלו דירוג, השקל, שזה המטבע שלנו, התחזק מאוד. ולא כך קרה. הדולר איכשהו שמר על יציבות, ויותר מזה, הוא אפילו הגיע השבוע לסיים, והוא עבר את הרף של ה-380, קרה בדיוק ההפך. מה?
קודם כל אני אגיד, אמרתי לך. אי אפשר לחזות מה קורה לשערי חליפין, המון מחקרים כבר הראו את זה. למרות שכמובן שיש קשר בין הסביבה הכלכלית לשער החליפין, הקשר הזה בא לידי ביטוי בתקופות של בין 3 ל-5 שנים, לא בתקופות של חודש, חודשיים ואפילו לא שנה, וצריך לזכור שגם אנחנו צריכים לנתח שתי כלכלות, את זאת הישראלית ואת זאת האמריקאית, ויש השפעות על הדולר, אם הדולר מתחזק בעולם, הוא כנראה גם מתחזק מול השקל, בלי קשר למה שקורה במשק. עכשיו, לגבי העלאת הדירוג, התיאוריה גם לא ממש תופסת פה, כי התיאוריה אומרת, כמובן, שאם הדירוג של ישראל עולה, אולי משקיעים זרים יבואו להשקיע בישראל, כי היא נתפסת כבטוחה יותר, אבל א', עלת הדירוג, כמו שאמרנו, מגיעה בדרך כלל אחרי. כבר כולם יודעים שהמצב במשק הישראלי הוא טוב, כל מי שרצה להשקיע בישראל כבר בא להשקיע בישראל. דבר שני, בניגוד לשנים עברו, היום הריבית בישראל מאוד נמוכה, כשאנחנו משווים את זה למשקים אחרים בעולם, ובעיקר לארצות הברית. ואז אני אקח איזשהו משקיע זר, נאמר משקיע מסינגפור, הוא שואל את עצמו, אוקיי, יש לנו עכשיו משק בדירוג AA-, העלו לו את רמת הדירוג, הריבית שם היא 0.1%. מצד שני, יש לי את ארצות הברית, שהיא בדירוג AAA, היא נתפסת כמשק בטוח יותר מישראל, אני נוטה לחשוב שזה גם זו תפיסה נכונה בסופו של דבר, ושם הריבית היא כבר 2%. אז אין שום סיבה, מבחינת המשקיע הזר הזה, לבוא להשקיע בישראל, כי פשוט רמת הריבית פה נמוכה, זה לא מייצר מספיק אטרקטיביות. צריך לשאול למה רמת הריבית פה נמוכה, זה כבר סיפור אחר שדיברנו עליו פה הרבה בפודקאסט, הנושא של האינפלציה הנמוכה וההתערבות הממשלתית שמורידה מחירים והתחרות, בנק ישראל המשיך לשמור במשך שנים על ריבית נמוכה למרות הכלכלה המאוד חזקה, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי באמת בזה שהאטרקטיביות של המשק הישראלי בעיניים של משקיע זר היא פחות משמעותית ממה שהיא הייתה, כשהריביות פה היו יותר גבוהות מבארצות הברית ובאירופה, וברוב המשקים המפותחים בעולם.
אז אם כבר משקיעים זרים, מה קורה? נראה כאילו מלחמת הסחר מצד אחד, לא רק שהיא לא נרגעת, אלא אף אחד מהצדדים לא באמת, ואני מדבר על סין וארצות הברית כמובן, לא עושים מאמצים כדי למנוע אותה, ואנחנו כל שבוע עוד מכסים ועוד כל מיני חרמות, או לא, חרמות זה אולי מילה גבוהה מדי, אבל פתאום אירופה כבר נכנסת לכל הסיפור הזה. ומצד שני, יש לנו גם את איראן, ששם הסנקציות של ארצות הברית משתקות את המדינה. אז בכל זאת, בואו נתחיל ממלחמת הסחר. מה באמת המצב עכשיו?
המצב בגדול הוא אותו מצב שאנחנו רואים כבר חודשים. למעשה, ארצות הברית וסין נמצאות במסע ומתן מתמשך. כל יום נפגשות משלחות של אמריקאים עם משלחות של סין, ומנסות להגיע לאיזשהו פתרון. וכנראה שהמסע ומתן די תקוע כרגע, ולכן אנחנו רואים צעדים מצד אחד של טראמפ, שמאיים בעוד מכסים או בהעלאה של השיעור מס, או את המכס יהיה גבוה יותר, אם לפני חודש הוא דיבר על מכס של 10%, עכשיו הוא אומר, אני אעלה את המכס ל-25%. זאת אומרת, כל פעם עוד אסקלציה ועוד אסקלציה, ומצד שני, הסינים חייבים להגיב ומגיבים, ומגיבים בשתי דרכים. א', מטילים מכסים משלהם, וב', מכינים בעצם את המשק למצב של פיחות במטבע. אנחנו כבר רואים את היואן מפוחת בתקופה האחרונה בצורה חדה מול הדולר, וזה עוד לפני שהממשלה באמת פעלה ועשתה פיחות יזום. ראינו את הסינים מורידים את הריבית, ראינו את הסינים קוראים לכסף חזרה הביתה, מעודדים בעצם משקיעים להחזיר כסף הביתה. כנראה שהם מתכוננים לפיחות במטבע, וזה אחד הצעדים שהם יכולים לנקוט בו, כי בעצם פיחות במטבע זה כמו הטלת מכס.
זה בעצם, מה הנשק יום הדין שלהם? הם שומרים אותו עדיין קרוב לחזה?
כן, אני חושב שהם שומרים, יש להם, אני חושב, נשק יום דין אחד מאוד משמעותי, וזה רזרבות המתח שיש להם. הסינים מחזיקים הרבה אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, ואם לא תהיה ברירה, הם יכולים פשוט להודיע שהם מוכרים את אגרות החוב האלה. במצב כזה, בגלל שיהיה היצע מאוד גדול של אגרות חוב אמריקאיות בשוק, סביר להניח שהריביות בארצות הברית יעלו, ויקשו על הפעילות הכלכלית בארצות הברית. הם שומרים את זה כי זה גם אומר שהם פוגעים ברזרבות המתח שלהם, ורזרבות המתח מבחינת סין כמשק שהוא עדיין משק מתעורר, זה משהו שמאוד חשוב ליציבות, לתפיסה של סין כמשק שרוצה להתפתח ולהמשיך לכיוון של משק מפותח, מה גם שסין מנסה להפוך את היואן למטבע רזרבה עולמי, אז היא לא יכולה כל כך מהר לפחת אותו, או למכור את הרזרבות מתח שלה, זה נשק יום הדין, אני חושב שאנחנו עוד רחוקים משם, ייקח עוד זמן, נמשיך לראות צעדים מדודים, פעם אחת מצד של טראמפ, פעם אחת מהצד של הסינים, וכן הלאה, בתקווה שעד נובמבר אנחנו נגיע לאיזשהו סיום. למה נובמבר? בנובמבר יש את בחירות אמצע כהונה בארצות הברית. טראמפ בעצם בגדול, אם מסתכלים על זה מנקודת מבט פוליטית, טראמפ מנסה להגדיל את התמיכה בו לקראת נובמבר, כדי שהרפובליקנים עסקו במספיק קולות כדי לשמור על בית הנבחרים, וכדי לקבל תמיכה, הוא בעצם מצייץ בלי סוף, מהבוקר עד הלילה, בנושא של סין, ובנושא של איראן, ובנושא של טורקיה ראינו, ובנושא של אירופה. הדברים האלה בעיקר נועדו כדי לחזק את התמיכה בטראמפ, לחזק את התמיכה ברפובליקנים. יכול להיות שעד נובמבר נגיע לאיזשהו פתרון, אם לא, סביר להניח, אני חושב שאחרי נובמבר, במידה והרפובליקנים באמת יצליחו לשמור על בית הנבחרים, אז גם אנחנו נראה קצת את המערכה הזאת מתקררת, כי אין טעם להילחם כל כך הרבה כשאין בחירות ברקע, ואז אולי תתחזק לקראת 2020, בחירות לנשיאות.
ובוא נדבר על שתי מדינות שנמצאות, אני לא יודע מי מהמדינות נמצאת במצב גרוע יותר, אבל איראן מצד אחד וטורקיה. טורקיה אומנם אין לה סנקציות ישירות של ארצות הברית, אבל היא בהחלט מעצבנת את ארצות הברית, ורואים את זה. מצד שני, איראן, טראמפ כן רוצה לדבר איתה, וכן רוצה לפתור את המצב, אבל בינתיים אין מה לדבר על הכלכלה שם, התרסקות של המטבע. איפה אתה רואה את המצב של שתי המדינות האלה?
אז קודם כל, באיראן אנחנו ראינו באמת את הסנקציות, או אפילו צריך להגיד את הסיבוב הראשון של הסנקציות, שארצות הברית הטילה על איראן נכנסות לתוקף. זה בעיקר אומר איסור על עסקאות בריאל מחוץ לתחומי איראן, איסור על מכירה של מתכות, פלדה, כל מה שקשור לייצור תעשייתי לאיראן. הסנקציות הנכנסות לתוקף הן פוגעות בצורה מאוד משמעותית בכלכלה האיראנית, והסנקציות שיכנסו לתוקף בעוד 3 חודשים, הסיבוב השני הוא עוד יותר משמעותי, כי זה אומר גם סנקציות על כל מוסד פיננסי זר שעושה עסקאות עם מוסדות פיננסיים באיראן. זאת אומרת, בנקים זרים, נאמר בנקים באירופה, או בנקים בסין, או בכל מקום בעולם, שיעשו עסקאות עם בנקים איראנים, ארה״ב תטיל סנקציות גם עליהם. זה בעצם אומר בידוד מוחלט של הכלכלה האיראנית.
זאת אומרת ש-UBS לא יכולה לפעול יותר עם איראן.
בדיוק ככה. סביר להניח ש-UBS כבר היום מנסה לא לפעול עם איראן, בטח לא פועלת בערוצים ישירים מול איראן, כי הם מנסים להימנע מזה, אבל אנחנו יודעים, האירופאים בינתיים נמנעים מהסנקציות, נמנעים מהיציאה מהסכם הגרעין, בעוד 90 יום מהיום, לא יהיו להם הרבה ברירות. האירופאים לא יכולים להרשות עצמם שאמריקאים יטילו סנקציות על הבנקים האירופיים. זה מצב מאוד לא נוח, ולכן איראן תהיה ממש מבודדת, ואם עכשיו אנחנו רואים פגיעה בכלכלה, אז בטח נראה אותה 3 חודשים מהיום מחמירה, זה אומר שיעורי אבטלה גבוהים, זה אומר אינפלציה מאוד גבוהה, פיחות מאוד חד של המטבע, ואלה דברים שמאוד מקשים על איראן.
כן, השאלה היא, מה הם יכולים לעשות? מה האלטרנטיבות שלהם? וזה אולי נכנס טיפה לפוליטיקה הפנימית שם. מה הם יעשו? זה לא שהם יכולים מחר לבוא ולהחליף את השלטון ולהגיד, הנה, מגיע לי פה איזה מועמד שוחר ליברל החלוטין שיחליף את השלטון. כנראה שאין להם יותר מדי אלטרנטיבות.
תראה, בסוף פוליטיקה כמו פוליטיקה, עניין של פשרות. האיראנים או בשלטון הנוכחי, או שאני לא הייתי נמנע מלהגיד שאולי תהיה שם איזושהי הפיכה או שינויים בשלטון, כי זה קרה בעבר. אז אמנם המצב עדיין לא מספיק גרוע כדי להוביל לשם כנראה, אבל ככל שהמצב ילך וידרדר, ראינו הפיכות לא מעט, גם באיראן ובמדינות אחרות. האיראנים יצטרכו להתפשר, הם יצטרכו לבוא לקראת ארצות הברית בנושא של הסכם הגרעין, האמריקאים בעיקר רוצים יותר פיקוח על כל הנושא של הבסיסים הצבאיים, לא רק על מקומות שמפתחים בהם גרעין, אלא גם על בסיסים צבאיים באיראן. האמריקאים רוצים יותר פיקוח, בעיקר בצד של התמיכה האיראנית בארגוני טרור, והם יצטרכו להתפשר, או שהם יסבלו ממיתון מאוד מאוד עמוק, שעלול באיזשהו שלב להביא גם להפיכה.
אגב, הסינים עדיין לא ניתקו קשרים עם איראן, נכון? הם לגמרי בשיתוף פעולה, זה בעצם מה שמחזיק אותם.
זה כרגע מה שמחזיק את איראן, אבל עוד פעם, בעוד 90 יום, זה הופך ונהיה עוד יותר מסובך, בגלל הסיבוב השני של הסנקציות, ובגלל שמלחמת הסחר עדיין בתוקף. ואם הסינים גם יסבלו מסנקציות בעצם על מוסדות פיננסיים בסין, שפועלים עם איראן, ועל חברות סיניות שפועלות עם איראן, ובנוסף לזה אנחנו נראה גם מכסים שמוטלים, הכלכלה הסינית עלולה כבר באמת להיפגע בצורה יותר משמעותית, ולכן אני חושב שאנחנו מתקרבים לאיזושהי נקודת רתיחה. זה ייקח עוד זמן, אבל סוף השנה, נובמבר, דצמבר, הולכים להיות חודשים מאוד מעניינים בהיבט הגיאופוליטי-כלכלי בעולם, בגלל הבחירות, בגלל הנושא של הסנקציות, אנחנו נראה כנראה הרבה שינויים ופשרות ודברים שמצפים לראות לאן הם יתפתחו, אנחנו כנראה נגיע לרזולוציות לקראת סוף השנה. לגבי טורקיה, הסיפור הוא שונה, הסנקציות הן יותר ספציפיות על הנושא של הכומר האמריקאי שמוחזק שם שבוי, אבל אני חושב שזה מתחבר, גם הנושא של סין, גם הנושא של איראן, גם הנושא של טורקיה, מתחבר במקום אחד מאוד מאוד ספציפי. ארצות הברית, טראמפ לקח על עצמו מחדש תפקיד השריף. ובעולם כזה, המשקים המתעוררים הופכים להיות משקים עם סיכון יחסית גבוה. תראה, הסתכלתי על כמה מספרים. בוא נסתכל על מטבעות. הרובל ירד בכמעט 18%. המטבע הטורקי פוחת בכמעט 50%. המטבע של ארגנטינה, הפזו, פוחת בכמעט 60%, והמטבע הדרום אפריקני ב-15%. הריבית היום, התשואה, על אג"ח ל10 שנים, זאת אומרת, העלות בעצם של הממשלה לגייס כסף, בארגנטינה 9%, ברוסיה 8%, בדרום אפריקה 9%, בטורקיה הממשלה מגייסת היום כסף ב-18% ריבית. זה עלה תוך פחות מחודש, מבערך 10% ל-18%.
במילים אחרות, אם אני רוכש אג"ח של ממשלת טורקיה, הם אמורים לשלם לי 18% על הכסף?
הם אמורים לשלם לך 18%, שכמובן זה אומר שהסיכון שהם לא ישלמו לך מבחינת מהסתכלות של המשקיעים הוא מאוד גבוה, וכמובן הסיכון המטבעי. זאת אומרת, אתה יכול לקבל 18%, אבל אם המטבע ייחלש בעוד 18%, אז לא קיבלת שום דבר. וזה מייצר, כמו הרבה פעמים במשקים המתעוררים, יש תמיד את הסיכון של הכדור שלג. כי בוא ניקח עוד פעם את אותו משקיע סינגפורי, או אמריקאי או אירופי, שלפני שנה ראה באירופה הריבית היא שלילית, בארצות הברית הריבית אמנם קצת עלתה, אבל ידען הייתה מאוד נמוכה, סביב האחוז לפני שנה, בישראל ריבית 0.1, הוא בא ליועץ מההשקעות שלו, הוא מנהל השקעות שלו, ואמר לו, יש לי תיק, אני רוצה להשקיע בנכסים סולידיים יחסית, אני לא רוצה להיכנס לשוקי המניות התנודתיים, אבל הריביות הן מאוד נמוכות, אז מה עושים? אז אותו יועץ אמר, בוא תיקח חלק מהכסף, תשקיע באגרות חוב של ממשלות, של מדינות מתפתחות. שם הריביות יותר גבוהות, 4%, 5%, אפילו 8% בחלק מהמדינות. העולם צומח בקצבים מאוד יפים, המצב הוא בסדר, הכל יציב, הכל רגוע, נקבל ריביות יותר גבוהות. שנה אחרי זה, המשקיע הזה איבד הרבה כסף. גם כי המטבע מאוד ירד, וגם כי הריביות מאוד עלו, ואנשים איבדו בעצם, אפשר להגיד אפילו, כמעט 10%, אם ניקח כזה תיק גלובלי של משקים מתעוררים, ובעולם כזה, מה המשקיע הזה? אם היום הוא פותח את התיק, והוא רואה, רגע, זה היה אמור להיות נכס סולידי, והפסדתי פה הרבה כסף, מה אני אעשה? אני אמכור, אני אצא, גם, מה גם שהריבית היום בארצות הברית חזרה להיות אטרקטיבית, כי אתה מקבל 2.5% על, אפשר להיות פיקדון אפילו, בארצות הברית. והתהליך הזה שבו אנחנו עלולים להתחיל לראות משקיעים מוכרים בקצבים מאוד מהירים את הנכסים שלהם במשקים המתעוררים, הוא מייצר כדור שלג, כי אז המטבע עוד יותר נחלש, הריביות עוד יותר עולות, הממשלות, הבנקים המרכזיים או הממשלות במדינות האלה, בגלל שהמטבע נחלש בקצב מאוד מהיר, זה מייצר אינפלציה. כל המוצרים המיובאים, כשהמטבע מפוחד ב-50%, מתייקרים ב-50%, ואז נאלצים להעלות את הריבית דווקא בזמן מיתון, וזה לאט לאט...
זאת אומרת הזה... שהכלכלה הריאלית היא יחסית יציבה, אבל הכלכלה הפיננסית או מושכת אותה, גוררת אותה.
בדיוק, הפיננסי עלול להוביל בכזה מצב, בכדור שלג הזה, לפגיעה מהותית גם בכלכלה הריאלית, ואז אנחנו עלולים לראות משבר בשווקים המתעוררים, אז אנחנו עוד לא שם, אבל בהחלט רואים שמשקיעים התחילו לתמחר את הסיכון הזה, עם ריביות כל כך גבוהות, אם משקיע אומר, בשביל להשקיע באג"ח טורקית אני דורש 18% ריבית, זה אומר שהמשקיעים מאמינים שטורקיה עלולה להיקלע למשבר עמוק, וזה כל מי שבאמת מושקע בשווקים המתעוררים היום, צריך לחשוב עד כמה רמות הסיכון האלה מתאימות לו, זה כבר שאלה כמובן אובייקטיבית, יש כאלה שרוצים את הסיכון הזה, מוכנים לקחת את הסיכון תמורת ריביות כל כך גבוהות, אבל לפני שנה אלה היו משקיעים שלא בהכרח חיפשו את הסיכונים האלו, והגיעו לשם כי הריביות היו נמוכות במקומות אחרים בעולם.
אוקיי, 100%. עד כאן דברנו להפעם, אתם יכולים להזין לנו בסאונד קלאוד, באתר כלכליסט, אתם יכולים גם להיכנס בפייסבוק לדף החדש שלנו, מנועי הכסף, ולראות שם תגובות שלנו, וכל מיני, גם כמובן את כל הפודקאסטים. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.